שלום, אנחנו מתחילים את דף י"ט בבא מציעא. אנחנו מדברים עדיין על חששות כשאני מוצא שטר, למי אני נותן. אז היו חששות שקשורות לזה שהנתבע לא מודל התובע. כלומר, הוא טוען שזה פרוע, או שהוא טוען שזה מזויף, או שהוא טוען שהוא כתב את השטר אבל בסוף לא השתמשו בו. זה סוג חששות אחד. אבל ראינו עוד סוג חששות שגם כשהנתבע מודל התובע, הלווה מודל המלווה, עדיין יכול להיות חשש. למשל, שהם עושים קנוניה, או שהשטר הוא מוקדם, כלומר הלוואה נעשתה אחרי זמן כתיבת השטר, ואז הוא יגבה מלקוחות שלו כדין. ואתמול ראינו לגבי גט עוד סוג חשש, שאולי הגט שנמצא זה לא הגט שעבד. היום נראה לגבי גט ולגבי שטר שחרור עבד את הבעיה הזאת של מוקדם. מה יכול להיות הבעיה של מוקדם? אז אנחנו נדבר, הגמרא מדברת עליהם בנפרד, אנחנו נצרף אותם, זה י"ט עמוד א', את אישה ואת עבד. החשש הוא כזה, מצאנו שטר, או גט של אישה, מעכשיו אני אגיד רק גט בשביל לפשט את זה, מצאנו אותו עכשיו, התאריך הוא מלפני חצי שנה. עכשיו יכול להיות שבזמן הזה של החצי שנה מאז כתיבת הגט, לבין עכשיו, האדון או הבעל מכרו נכסים של העבד או של האישה, ואם האישה והעבד יראו שהם בעצם השתחררו או התגרשו לפני חצי שנה, אז המכירה של האדון, בעל, לא הייתה טובה, והם ידרשו את הנכסים האלה בחזרה. אז לכן, אנחנו חוששים להחזיר לאישה או לעבד את השטר הזה, כי אנחנו בעצם אומרים שהם השתחררו או התגרשו כבר לפני חצי שנה, ואולי באמת, זה לא, אולי באמת הוא נתן לה את זה רק עכשיו, או קצת לפני עכשיו. כלומר, אנחנו חוששים שהם יגבו מלקוחות שלא כדין. באיזה נכסים מדובר? אז באישה מדובר על הפירות של נכסי המילוג שלה, כלומר, כשהיא מתחתנת יש לה נכסים שלה, הבעל נהנה מהפירות שלהם, אז כל עוד הם נשואים הוא יכול למכור את הפירות האלה. ואצל עבד מדובר שהעבד קנה נכסים, ומה שקנה עבד קנה רבו, אז האדון מכר את הנכסים שלו. אז שוב, אם הם באמת השתחררו לפני חצי שנה, הם יכולים לתבוע את הלקוחות של הבעל ושל האדון, כי בעצם הוא מכר משהו שכבר לא שלו. אבל אם באמת הם השתחררו רק עכשיו, אבל הגט או השטר שחרור הוא מלפני חצי שנה, אז הם יבואו לתבוע את הלקוחות שלא כדין. זה החשש. תירוצים. תירוץ אחד בשניהם זה שבאמת זה לא יהיה שלא כדין, זה יהיה כן כדין. למה? מותר להם לתבוע כי כבר מזמן כתיבת השטר בעצם האדון או הבעל לא יכולים למכור יותר את הנכסים של העבד האישה. למה? אז לגבי אישה יש לנו דין, מהרגע שהוא נותן עיניו לגרש אותה אז הוא כבר לא אוכל את הפירות שלה, הוא גם לא יכול למכור אותם, ולכן היא תובעת את הלקוחות כדין. לגבי העבד, נגיד משהו דומה, אם נצרף את הדין של אביי, אביי אומר, עדיו בחתומיו זוכין לו. כלומר, מרגע חתימת השטר, זה בעצם השטר הזה חל. ונצרף לזה את הדין של זכין לאדם שלא בפניו, ונניח שזה זכות לעבד להשתחרר, ממילא יוצא שמרגע כתיבת השטר, העבד הזה משוחרר. כלומר, נסכם את התירוץ הזה, הם לא יגבו שלא כדין, הם יגבו כדין. כי מרגע כתיבת השטר, בעצם לאדון ולבעל אין זכות בפירות שלהם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, באמת הם יגבו שלא כדין, אם הם יגבו. אבל לא ניתן לזה לקרות. כלומר, כשהם יבואו לגבות מהלקוחות, הלקוחות יגידו להם, תביאו הוכחה שבאמת קיבלתם את השטר הזה, את הגט הזה, בתאריך שכתוב בו. ואם לא תביאו הוכחה, אז אתם לא יכולים לגבות ממני. ככה יגיד הלקוח. זה תירוץ שני. ואז אין מה לחשוש. הגמרא שואלת, למה פה אתה מניח שהלקוחות יגידו, תביאו הוכחה? ובשטר חוב כן חששנו לשטר מוקדם, ואמרנו שבגלל זה אסור להביא למלווה, שגם שם נגיד שיביא הוכחה. אומרת הגמרא, שמה כל הסיבה שהבאנו את השטר חזרה למלווה זה בשביל שיוכל לטרוף לקוחות. אז הלקוח יניח שאם הביאו את השטר למלווה, כנראה שבית דין בדק את התאריך ושתאריך נכון. אבל אצלנו, לגבי אישה ולגבי עבד, הסיבה העיקרית שאנחנו נותנים לה זה בשביל שהם יוכלו להשתחרר, שהיא לא תהיה עגונה ושהעבד לא יהיה עבד. אז הלקוח יגיד, בשביל זה הם הביאו לו, והם לא בדקו את התאריך, כי הם לא חשבו על הצד הממוני שבעניין, ולכן הוא ידרוש הוכחות, ולכן אין ממה לחשוש. זה סוגיה ראשונה. אנחנו עכשיו בשורה השנייה של השורות הרחבות בי"ט עמוד א', ראינו במשנה, לפני דף, שאם מצאתי דייטיקי או מתנה, אני לא נותן את זה למקבל המתנה, כי אולי נותן המתנה, השכיב מרע, אדם גוסס, רצה לתת ובסוף לא נתן. אז אני לא יכול לתת את זה למקבל המתנה. מדייק את הגמרא, אם השכיב מרע מודה שהוא רצה לתת, אז אני כן נותן. עכשיו הגמרא בכמה שורות רק מפרשת מה זה דייטיקי ומה זה מתנה. הרעיון של דייטיקי זה ששכיב מרע נותן נכס למישהו, שיהיה שלו לאחר מותו. מתנה זה שגם אדם בריא נותן מתנה שהיא כמו מתנת שכיב מרע, שהוא אומר לו, הקרקע תהיה שלך מעכשיו, אבל הפירות יהיו שלך רק אחרי שנותן המתנה ימות. עכשיו, הגמרא מעלה חשש. יש ברייתא שאומרת שאם מצאת דייטיקי, אפילו שנותן המתנה שכיב מרע מודה שהוא רצה לתת, אתה לא נותן. ואצלנו כתוב שהוא נותן. אז יש פה קושייה, הגמרא תציע שני הסברים, ומתוכם גם נבין בעצם מה החשש, למה לא לתת. אז הסבר ראשון אומר ככה. נניח שיוסי הוא השכיב מרע, ומצאנו שטר שכתוב שיוסי נתן לאדם א' מתנת שכיב מרע. את הקרקע שלו. מצאנו את השטר הזה, בואו ניתן את זה לאדם א'. מה החשש יכול להיות? יכול להיות שהוא רק כתב לו, והוא עוד לא נתן לו. זה היה לפני חצי שנה. זה התאריך שכתוב על השטר. בינתיים, הוא החליט לתת את זה לאדם ב', והוא נתן לו את זה, וזה כבר נהיה של אדם ב', ממש נתן לו את זה מתנה גמורה. עכשיו הוא התחרט, והוא מעדיף שזה יחזור דווקא לאדם א'. עכשיו הוא לא יכול להתחרט, אז מה הוא עושה? הוא אומר, השטר הזה באמת שייך לאדם א'. עכשיו התאריך על השטר הזה, הוא קודם לתאריך של המתנה שהוא נתן לאדם ב', וככה הוא יוציא את זה מאדם ב', וזה ילך לאדם א', שלא כדין. זה החשש שלנו, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו לא נחזיר את השטר הזה לאדם א', אתה רוצה לתת לו, תן לו עוד שטר. ואז, אם באמת לא היה שום אדם ב', אז זה ילך לאדם א', ואם פתאום יצוץ אדם ב' עם שטר, שקודם לשטר שהוא ייתן לו עכשיו לאדם א', אז אדם ב' ינצח כדין. זה החשש. אז למה אצלנו לא חוששים לזה? רבי אבא בר ממל מחלק בין שני סוגים של שטרות. אם השטר שעכשיו אנחנו מסתכלים עליו הוא שטר רגיל, אז באמת אנחנו בבעיה. כי בשטרות רגילים, הראשון קודם, הראשון שנתתי לו, הוא מנצח. אז אם ניתן את השטר הזה באמת לאדם א', ופתאום יצוץ אדם ב', שבאמת זה אמור להיות שלו, אבל התאריך של אדם א' קודם, אז אדם א' ינצח שלא כדין, כי באמת הוא מעולם לא נתן את זה לאדם א', הוא קודם מכר לאדם ב', ורק עכשיו הוא רוצה לתת לאדם א'. לעומת זאת, אם השטר שמצאנו הוא שטר שכיב מרע, אצל שכיב מרע יש כלל, הוא יכול להתחרט עד יום אותו. אז אפילו אם באותה חצי שנה הוא נתן את זה מתנה לאדם ב', לא אכפת לי להחזיר את השטר לאדם א', אפילו שהתאריך שלו הוא מוקדם יותר, כי מי ינצח? אם שניהם יוציאו את השטרות, אדם א' או אדם ב', אדם ב' ינצח. כי השטר המאוחר קובע בשכיב מרע. אז לא אכפת לי להחזיר לו, כי אם באמת יש פה עוד אדם, אדם ב', שאמור לקבל את הקרקע, הוא יקבל אותה. כי מי שמנצח זה בעל השטר המאוחר. אומר רב זביד, הרי בשניהם כתוב שזה שכיב מרע. אז איך אתה אומר שפה זה שכיב מרע ופה זה מתנה רגילה? אז הוא נותן תירוץ דומה, אבל שניהם בשכיב מרע. משנה שלנו שלא חוששת, אז זה בדיוק כמו שרבי אבא בר ממל אמר. לא אכפת לי לתת את השטר לאדם א', כי אם באמת יש פה אדם ב', אדם ב' ינצח. כי בשכיב מרע הולכים לפי השטר האחרון. בברייתא שכן חוששים, אני לא רוצה לתת לאדם א', כי השכיב מרע נפטר כבר. ועכשיו, הבן אומר שאבא שלו אמר שהשטר של אדם א' הוא שטר אמיתי. אבל אולי באמצע הבן מכר את הקרקע הזאת למישהו אחר. והאבא שלו באמת מעולם לא נתן את השטר לאדם א', ואז הקרקע באמת צריכה להיות שייכת לאדם ב', שהבן מכר לו. ואם ניתן את השטר לאדם א', מי שינצח זה אדם א'. כי באמת בשכיב מרע הולכים לפי השטר האחרון, אבל רק כל עוד השכיב מרע חי. אז במקום שהקרקע תלך לאדם ב', כמו שאמור להיות, היא תלך לאדם א', כי יש לו שטר מוקדם יותר. ולכן אנחנו חוששים מלתת את השטר לאדם א', ואנחנו אומרים לבן, אתה רוצה לתת לו, תכתוב לו שטר חדש. ואז, אם יש אדם ב', אז אדם ב' ינצח, אם אין אדם ב', אז באמת זה ילך לאדם א', בלי בעיה. אנחנו 4 שורות לפני סוף יוטט עמוד ב', סוגיה אחרונה. אישה יכולה למכור את הזכויות שיש לה בכתובה, כלומר, היא יכולה לתת למישהו אחר, בדרך כלל זה יהיה בזול יותר מהכתובה עצמה, שאם בעלה ימות או שיתגרשו, אז בעלה ייתן את הכתובה לאותו אדם. עכשיו, הנושא שלנו, מצאנו שובר שבו האישה מוכלת לבעלה על הכתובה. השובר הוא מלפני חצי שנה, מצאנו את זה עכשיו. המשנה אומרת, אם האישה מודה, נותנים את זה לבעל. מה הבעיה? יכול להיות שבזמן הזה, בין חצי שנה לבין עכשיו, האישה מכרה את הזכויות על הכתובה שלה למישהו אחר. ואז המישהו אחר הזה יבוא לתבוע את הכתובה, והבעל יוציא לו שטר שמראה שהאישה מכלה על הכתובה לפני כן. עכשיו אולי באמת האישה רק כתבה את השובר הזה לפני חצי שנה, אבל היא נתנה לבעל אותו רק עכשיו. אז למה אנחנו מחזירים ולא חוששים לשובר מוקדם, כמו שחששנו בשטר חוב? בגמרא יש שני תירוצים, אולי שלוש. רבא אומר, על פי שמואל, שאפילו אם באמת האישה ויתרה על החוב אחרי שהיא מכרה את הכתובה למישהו אחר הזה, זכותה לעשות את זה. שמואל אומר, המוכר שטר חוב לחברו, ואז הוא מחל ללווה על החוב, החוב מחול אפילו שהוא כבר מכר את זה למישהו אחר. אז זכותה, ולכן אי אפשר למנוע את זה. אביי אומר שאנחנו לא חוששים, כי האישה מראה לנו שיש לה את הכתובה ביד, אז אין סיבה לחשוש שהיא מכרה את הזכויות על הכתובה למישהו אחר. רב אומר על זה, אולי יש לה שתי כתובות. אביי אומר, אני לא חושש לשתי כתובות. תירוץ נוסף של אביי, כאמור אביי סובר שכשהעדים חותמים על השטר, זה התאריך שקובע את השטר, ולכן אפילו שהיא מכרה את הזכויות על הכתובה בינתיים, כיוון שהתאריך על השובר הוא מלפני חצי שנה, זה מה שקובע, ובעצם היא ויתרה על הכתובה עוד לפני שהיא מכרה את הזכויות על הכתובה, ולכן באמת זה מגיע לבעל כדין, ואנחנו לא חוששים עד כאן.